ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני רוצה בעזרת השם לדבר דברים פשוטים מאוד היום. תמיד משתדלים להגיד דברים פשוטים, אבל בפרט היום לנסות להתבונן, לנסות להתבונן ביום הזה בעניינו ובתכליתו. כמו שנבהר שזהו עניין היום, היום מתחילים ימי בין המיצרים, פתיחתם בצום הרביעי וסיומם בעוד שלוש שבועות בצום החמישי, שאולי נזכה ויתהפך ליום טוב, אבל בינתיים אנחנו מתחילים על פי ההלכה בסדר שבו תקנו לנו חז"ל איך להתנהג בימים האלו שהם ימי בין המצרים. המשנה אומרת בתענית שחמישה דברים הראו את אבותינו ביום י"ז בתמוז, ביום הזה. כולם מכירים סוף המסכת, והראשון שבהם הוא יום שנשתברו בו הלוחות. בדרך כלל אם נשאל כל אחד ככה בחינוך שקיבלנו מה זה י"ז בתמוז, בדרך כלל התשובה שלנו היא הובקעה העיר, נפרצו החומות. וגם זה כידוע זה רק בבית שני, שהיה בבית ראשון זה היה בט' בתמוז, אבל בבית שני הובקעה העיר אחרי המצור הגדול שבו שמח מלך בבל על ירושלים. נכנסים אויבים לירושלים נורא והיום, אבל ראשון המאורעות שהמשנה מונה, והוא גם ראשון המאורעות מבחינה כרונולוגית, הוא יום שנשתברו בו הלוחות, יום שבירת הלוחות. אם מתבוננים מהו בעצם שורש היה רע ביום הזה, הרי קיים עליהם שמגגלים זכות ליום זכאי ומגגלים חובה ליום חייו. אם ננסה לחשוב מהו עניינו של היום שגגלו בו כל כך הרבה דברים לישראל שהראו בו, איפה בעצם מתחיל היום הזה? איפה שורש הרע שגרם שזה יהיה יום חייו? נדמה לי שזה בראשון שבמוראות, והראשון שבמוראות זה נשתברו הלוחות. אם נתבונן רגע קצת, ככה חשבתי ומצאתי שכותבים גם, מה זאת אומרת שנשתברו הלוחות? מה בעצם קרה ביום הזה שגרר אחריו את היום החייו? העולם נברא עם תכלית, עוסקים בזה בשבועות, יום מתן תורה, יום השישי ויחולו השמיים והארץ, כל העולם צועד לקראת התכלית של מתן תורה, שבו העולם יגיע להשלמתו ויחולו על ידי מתן תורה שבו קלטה הבריאה. והנה אחרי שעם ישראל זוכה לדבר הזה שבו נשלמה הבריאה, הם עושים את העגל. והלא זה נורא והיום, הגמרא משתמשת במסכת שבת בביטויים חריפים מאוד מאוד, אני לא רוצה להביא אותם, כן, ידועים מן הסתם. כותב אלשיך הקדוש בחריפות, ויהי היום 17 בתמוז, עשו את העגל בחורב והשתחוו לו במחורתו, ובוטל מתן תורה. כל אותה תכלית של הבריאה, כל העוצם והגודל הזה שבו דיברנו והזכרנו ומזכירים ומדברים בו כל כך הרבה, עם ישראל מאבד אותו ביום הזה. ובוטל מתן תורה, לשון אלשיך הקדוש, כי בו ויום נשתברו הלוחות ונסתלקה שכינה למעלה ונתחייבו כליה. עוד מעט נקרא לולי משה בחירו התברך עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. איזה נורא והיום. הכל אנחנו יודעים, הכל יודעים בדור שלנו ברוך השם. אבל קצת לחשוב, לפתוח את הלב ולחשוב מה המשמעות של תחילת המאורעות של היום הזה. כביכול קלקול תכלית הבריאה נעשה ביום הזה, שבו נשתברו הלוחות על ידי אותו חטא נורא של עם ישראל. הראשונים מתאמצים לבאר ולהקטין ולומר ולהסביר ולבאר, כוזרי ורמב"ן ועוד ראשונים. אבל הדבר נעשה, ויחל משה פני השם. דבר נעשה, דבר נורא והיום, ונשתברו הלוחות, אותם לוחות הכתובים, בצורה כל כך עליונה שלא זכינו כבר יותר לאותה מעלה עליונה. בטל מתן תורה, כותב האלשיך הקדוש ביום הזה, עם ישראל השיג מעלה עצומה בהר סיני, וביום הזה איבד עם ישראל את אותה דרגה על ידי שבירת הלוחות, על ידי חטא העגל שגרם את הדבר הזה. וכמדומני לומר, כמו שניסיתי לומר מקודם, שזה שורש הרע ביום הזה, ומכאן התגלגל והלך במשך ימות ההיסטוריה של עם ישראל מה שהתגלגל שאר הפורעוניות. ואם מותר יותר להעיז ולומר, יכול להיות שזה שורש כל התעניות והפורעוניות, כי הרי הכל נמשך. מה שתקנו לנו חז"ל, להוציא תענית אסתר, שבא ללמד אותנו לימוד מיוחד, הכל נמשך מאותו מהלך של ירושלים ושאר הדברים שמסביב. והרי הכל מתחיל, כמו שאמרנו, ביום הזה, אם צודקים דברינו. אולי זה נראה פשוט, אני על כל פנים הרגשתי את זה כשחשבתי על הדברים הבוקר. אני חושב שיש בו נקודה מאוד עמוקה בנפש להבין את שורש הפורענויות של עם ישראל שמתחילים ביום הזה. מתוך כך רציתי להתבונן התבוננות פשוטה מאוד, שכולנו יודעים את הדברים. מה עניינו של הצום? מה עניינם של צומות בכלל? וכי בגלל שהראו לנו פורענויות, טוב, נשתברו הלוחות ובקיעה העיר, אז רצו חז"ל שאנחנו בגלל זה היום יהיה לנו קשה יותר ללמוד תורה, להיגרם מזה ביטול תורה? זה מה שהם רצו. אז בגלל זה לא נוכל ונסבול. את זה הם רצו להשיג חז"ל הקדושים שתקנו את העניין הזה. הלא דבר הוא, זה לא הגיוני. הרמב״ם בהלכות העניות בפרק חמישי, החותמת הלכות העניות, כותב כך: יש שם ימים, כלשונו בדרך כלל, שכל ישראל ניתנים בהם מפני הצרות שירו בהם. הלוואי כל ישראל, אבל אנחנו כל ישראל, בית המדרש, כל ישראל ניתנים בהם מפני הצרות שירו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, והיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו אתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. ואם זה היה מתוקן, אז הכל היה מתוקן גם כן, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. מובי פסוק, מה? כתוב פה דברים פשוטים בעצם, אבל מהי המטרה של הצום? אומר לנו הרמב"ם, מחליט את זה בהלכות ביד החזקה, לא בספר מוסר שהוא כתב. מהי ההלכה של הצום הזה? מהי ההלכה המרכזית שבה הוא פותח את הלכות הצומות אשר תקנו חז"ל, אחרי מה שנקדים, אחרי זה מה שהוא מקדים בארבעה פרקים הראשונים את מסכת תענית העוסקת בתעניות שקובעים על צרות של עם ישראל? אז הוא אומר בעצם, בוא אני אגיד לך מה ההלכה של היום הזה. ההלכה של היום הזה היא בעצם לתקן את שורש הצום, לתקן את שורש הרע שגרם את הצום, על מנת לבטל גם את הרע עצמה על ידי הטבת מעשינו. בוודאי, אני אומר שוב, כל אחד יודע את זה, אבל זה לא שאלה של ידיעה שכלית, זה שאלה מעשית ביום הזה, אני חושב, במשמעות הצום ביום הזה ובשאר תעניות בכלל. נדמה שצריך לומר פה הלכה בדבר הזה, שצריך כל אחד ואחד מאיתנו להשתדל על כל פנים, זה קשה, זה ימצום, אבל להשתדל כל אחד מאיתנו לעסוק ביום הזה בסתרי לבבו, לעסוק במעשיו, לקחת לו פסק זמן, גם אם הוא לומד כל היום, יש לו כוחות גדולים, מי שיודע איך מצליח לצום טוב, לקחת לו פסק זמן שבו הוא יגיד, עכשיו אני לא לומד, עכשיו אני חושב, עכשיו אני חושב על עליי, חושב על המעשים שלי, חושב על המהות שלי, חושב על דרכי בחיים, חושב על מה אני רוצה להגיע בחיים שלי, חושב על מה נוצרתי בעולם, חושב למה הגעתי לישיבת הכותל, למה באתי לירושלים, מהו תפקידי בדור הזה. יש משהו דרישה אלוקית ממני, והאם המעשים שלי הפרטיים תואמים את העניין הזה של המבט הכללי שלי שכולנו יודעים לדקלם אותו כאחוזי תורת הרע ואחוזי אידיאלים גדולים, אבל איך אני מחבר את זה למעשים הקטנים שלי וללב שלי? זה מה שרוצים איתנו, כותב הרמב"ם בהלכה הראשונה של הצום, לעורר הלבבות, לפתוח דרכי תשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו וכל המהלך הזה. זאת אומרת, בעצם אין הכוונה בצום שלא נאכל, אם לא כן תפסנו את התפל ואיבדנו חלילה את העיקר. ואם נשאל, אם צודקים דברינו, ובאמת העיקר זה באמת החשבון הנפש, אז למה היה צריך לתקן תענית? אם מתקן לנו יום חשבון נפש, היה לנו הרבה הרבה יותר קל, הרבה הרבה יותר קל, לא היינו עם אחוזי קושי תענית, כל אחד כפי מצב גופו, והיינו יכולים עם כוס קפה לחשוב בנחת על המעשים שלנו, היה לנו הרבה הרבה יותר קל, עם כוס מים קרים היינו חושבים. אבל חז"ל הייתה לה מתבוננות, חז"ל הייתה לה מתבוננות מעמיקה, חז"ל ירדו לשורש נפש האדם ולשורש רצון הבורא מאיתנו. אולי למדו הם מיום הכיפורים שעצם התענית, ועיניתם את נפשותיכם, ועצם התענית היא מהווה כפרה, וחז"ל היה להם את הכוח האלוקי לתקן דבר כזה. יכול להיות שזה באמת נכון, ואז נאמר שעצם התענית יש בה כפרה, מן הסתם זה נכון. בעלי מסדרי התפילות, אפילו בתענית יחיד, יש ביטוי נפלא שמבקש אדם שהוא צם, שיהיה מיעוט חלבי ודמי, כאילו קרבתי אל חלבי ודמי על גבי המזבח. זאת אומרת, זה לא סתם, אני מבקש ריבונו של עולם, הקושי הזה שאני עובר ביום הזה, תחשיב אותו, תחשיב אותו לקורבן. בעצם הצום ובעצם הצער והקושי, זה באמת חלק מעניין הכפרה מן הסתם. אבל העיקר של העניין שמגלה לנו הרמב״ם כאן, זה שהצום הוא בעצם אמצעי. הצום הוא בעצם אמצעי להביא את האדם לחשבון הנפש, שבלעדיו הוא לא היה בא לחשבון הנפש בצורה הזאת. אולי זה גם חשבון הנפש לאומי, שהרי הדברים פה הכלליים, אבל בוודאי שאנחנו כפרטים מצווים לחשבון נפש פרטי, לחשבון נפש ציבורי קרוב, מה היחס שלי אל הכלל, חובתי אל הישיבה, חובתי אל הכלל העוטף אותי. אבל בראש ובראשונה נראה שלא נעסוק בחשבון נפש הלאומי, אלא החובה שלנו ביום הזה, אלא כמי שמופקד באמת על עניינים כלליים וציבוריים, אבל החובה שלנו כאנשים פרטיים בראש ובראשונה זה לחשוב איך באמת אני מקיים ומיישם את הרמב״ם הזה, שזה קשור לכלל כל ישראל ולמצב שלהם. ואולי הייתי מוסיף שאם באמת אמרנו שהאדם צריך להתבונן, זה נראה לי הלכה למעשה שצריכים להשתדל לעשות ביום הזה, גם אם זה לא כתוב, זה שיתבונן אדם בחדרי לבבו ויחשוב עם עצמו כמו שאמרנו מקודם, ואולי אפילו כמו שאומר רבן יונה בשערי תשובה, הוא ייקח עת ונייר קטן או פנקס קטן כמו שכותב רבן יונה, ויערוך לעצמו מערכה, מה התקדמתי בזמן הזה, מה התקדמתי איך אני בנושא הזה ואיך אני בנושא הזה, מה אני צריך לתקן בין אדם למקום, מה אני צריך לתקן בין אדם לחברו. כשכותבים את הדברים זה נחרט יותר בלב. אפשר לבדוק את זה גם אחרי שנגמר הצום, להסתכל רגע בפנקס ולהגיד, נו, באמת התקדמתי עם אותו יום שכתבתי. זה דבר שצריכים לסגל אותו לעצמנו בדרך העבודה, וקשה קשה בדור שלנו להשיג דרך עבודה. ונדמה לי שזו נקודה שכבר הערנו באלף פעם עליה באיזה זמן בערב יום הכיפורים, שצריך להתרגל לעבוד בצורה הזאת, לשבת ולחשוב ולכתוב אדם לעצמו על פנקס, כך כתב רבן יונה בשערי תשובה על, 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 על החוטי השב. אבל כשאדם פועל בצורה הזאת, זה באמת גורם שיש לו אחרי זה יכולת בקרה, יכולת בחינה של ההתקדמות שלו. רואים גדולי ישראל שמוצאים את זה אצלהם, ופתאום מתפרסמים ספרים אחר כך, שהיה להם דפים שהם כתבו לעצמם, חשבונות שהם חשבו עם עצמם, אף אחד לא צריך לראות את זה, רק בורא עולם, הוא גם יודע בלי הכתב. אבל מאלה הכתב הוא בעצם נועד לנו, שאדם כותב, והכתיבה היא פועלת בעצמו, והיא גורמת, כמו שאמרנו, את החשבון. לי נראה שזה דבר שצריכים לחשוב עליו בתוך עצם הצום הזה. ולא זוהי בעצם הזעקת הנביא. הנביא ישעיהו אומר, שוב, מי לא יודע, הכזה יהיה צום אבחרהו, יומנות אדם נפשו. תגיד לי ינקלה, זה מה שאני ריב מלך מלכי המלכים רוצה ממך? זה באמת מה שמשנה לי? וחזל למסדרי רצון השם בעולם, אני רוצה שיומנות אדם נפשו, שיהיה לך קשה, זה מה שאני רוצה? לא ולא, הלא זאת צום אבחרהו, פתח רצובות רשע וכו' וכו' וכו'. היינו תתקנו את מעשיכם על ידי עצם הצום הזה. ראיתי בזה דבר נפלא מאוד היום בירור של המגיד מדובנה. הגמרא אומרת, אגרא דתענית צדקת, ורק המפרשים את הגמרא, עיקר שכר תענית, לא מספיק מגיעים לתכלית, אז נותנים צדקה. ככה מסבירים במקום בכל הדוגמאות שהגמרא מביאה שם. אבל כותב הוא, שכר התענית אינו בעבור התענית עצמו, רק על מה שמקבל עליו להצדיק. צדקת במובן של להצדיק מעשיו. נפלא מאוד. להצדיק מעשיו, זה שכר התענית מעתה. מעתה הוא חושב הוא יצדיק יותר את מעשיו. והרי בעצם יותר עמוק כותב הרמב״ם במורה, בחלק ג' כמדומני, כותב הרמב״ם שזהו עניין הצום וזהו עניין הקורבנות. פרק למד ג' כותב הרמב״ם, מה אומר הקדוש ברוך הוא, מה אומר שמואל הנביא? אומר שמואל הנביא, החפץ להשם בעולות כשמוע בכל השם. וכי הקדוש ברוך הוא צריך את הקורבנות שלך, אתה חושב? הנה שמוע מזבח טוב. הקדוש ברוך הוא יותר טוב לו מזבח, זה תשמע. פתח את הלב שלך ותראה מה הוא רוצה ממך, מה הוא רוצה מאיתנו. ובאמת הרמב״ם, אם אני חוזר למה שרמזתי מקודם, הרמב״ם הרי בהלכות תעניות, הוא בעצם מסדר לנו את מסכת תענית. והוא מעריך ביותר קודם בתעניות מהסוג שמתקנים אותם כל דור כפי מה שהוא צריך. וכותב שם הרמב״ם, בהלכות הראשונות, אולי נקרא את זה מעט, את מה שנדרש מהצום, ורק אחר כך הוא בא לבאר מהם הצומות שתקנו חז"ל. ולכן כותב הרמב"ם, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא על הציבור. כל דבר שייצר לכם, ודבר זה הוא מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו לה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אם באמת מתעוררים על ידי התענית להסיר את מה שמטרת התענית, אז באמת מסירים את הצרה. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, אם חלילה נשארים בשגרה ולא מתבוננים, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, חלילה חלילה, ותוסיף הצרה צרות אחרות. ואז בא אומר רמב"ם, מדברי סופרים ניתנות הכל צרה שתבוא על הציבור שירחמו מן השמיים. בימי התניות האלו זועקים בתפילות ומתחננים ומריעים בחצוצרות וכו' וכו'. ואז כאן בא כל הסדר של מסכת תענית. כאשר ניגשים לתפילת מנחה של צום י"ז מתמוז, יש כאן סדר יותר מיוחד במנחה, שבו כמו שאמרנו הראו פורעניות לישראל, ואם צודקים אנחנו הראה שורש הפורענויות לעם ישראל. נשתדל לקחת אל לבבינו את העיקר הגדול הזה. אולי יכול להיות אפילו שאדם לומד כל היום, הוא ממשיך ויש לו כוחות והוא לומד בהתמדה עצומה, אבל הוא מפספס את עניין התענית, בעצם המהות של התענית. הוא לומד תורה והוא לא אוכל, ודאי יש לו כפרה כמו שאמרנו מקודם, ודאי, אבל את עצם התכלית של התענית הוא פספס. ועל זה מה שאמרתי מקודם, הביא המגמי דובנה משלים נפלאים נפלאים נפלאים, איך אדם, אנשים עושים דברים ומאבדים את התכלית ולא שמים לב שהם עוסקים במסביב ואיבדו את מה שהיה צריך להגיע בעיקר, וזה בהרבה בתחומים בחיים, אבל אחרתי לא להביא את זה. נשתדל כולנו בלא נדר ובסייעתא דשמיא לחשוב על זה בעצם התפילה, שהתפילה כמו שנתבונן בה מתוך הדברים האלה היא מיוחדת לעניין שדיברנו בה. התוספות שיש הם בעצם מדברים על העניין הזה, ומתוך כך בעזרת השם נשתדל כל אחד מעצמנו לקחת איזה זמן לחשבון נפש, איזה, אולי איזה תיקון קל אפילו שבו מתקדם כציבור או כפרט, ומתוך כך בעזרת השם נזכה, כמו שראינו מקודם שהדברים כל כך פשוטים, שיתבונן הקדוש ברוך הוא על מצבנו, יתבונן על עונינו, יתבונן על צרות ישראל המרובות כל כך, רק בשבוע אחד מה עבר עם ישראל, מה שיודעים, לא מה שלא יודעים. ויקוימו בנו דברי הנביא, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום יעבו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.